אתן מאזינות ומאזינים לחלק ב' של הרעיון עם עודד עזר, עם שחי. בואו נתחיל בחלק ב'.
אז מהבחינה הזאת זה התגלגל מפה לשם.
וזה היה בעצם עבודות שעשית, הכנסת לפורטפוליו שלך עבודות לכיף.
נכון.
למעשה.
היו עבודות ללקוחות, כן. היו גם את הפרונטים שבאותם שנים התחלתי לעצב, שזה קיוויתי שאנשים יתחילו לקנות, וזה באמת קרה, וזה אפילו עשה מהפכה, אני מאמין. אבל העבודות האלה שגרמו לאנשים להזמין אותי, לדבר או זה, היו עבודות שבפירוש אף אחד לא הזמין, ועשיתי, אפילו לא לכיף, עשיתי כי הייתי חייב, כאילו, היה לי מישן...
לנשמה כזה.
בדיוק. היה מישן פנימי כזה, אתה יודע, אנחנו יוצרים, אנחנו עם אידיאליסטי, אנחנו עושים דברים כי אנחנו חייבים, זה לא... תראה, השיא היה, כשהזמינו אותי לגרמניה, ב-2008 בערך, ושוב, הייתי עוד צעיר, הייתי בגילך, אני חושב, משהו כזה, וראינו אותי לאיזה פודקאסט של אז, זה היה וידאו בעצם, ובסוף הרעיון, המראיין שאל אותי, תגיד עודד, יצא ספר על העבודות שלך? אז אמרתי, לא, אני רק התחלתי, זה לא זה. אז הוא אומר לי, אל תדאג, וככה, אתה יודע, זה נגמר, ואז אחרי חודש אני מקבל טלפון ממנהל של הוצאה מאוד גדולה בגרמניה, הוא אומר, אנחנו החלטנו להוציא לך ספר על העבודות, ותקשיב, ב-2009 יצא לי ספר בהוצאה בינלאומית, זה היה שוק, אתה יודע, כאילו, וואו, זה לא יאמן, זה היה... בדיוק 10 שנים אחרי שסיימתי את הלימודים, והם התעניינו בדיוק בעבודות האלה שעשיתי בכלל הכיף, שעשיתי בכלל כדי שיהיה משהו להסתכל עליו על הקיר, אתה יודע. אז הדברים קרו בצורה מאוד אורגנית. אני אף פעם לא עשיתי שיווק למשל, אף פעם, בחיים שלי. ותמיד היה לי את המזל הגדול שהתעניינו במשהו שאני עושה באותו רגע, וזה המשיך. כמובן שכשכבר התחתנתי ועשיתי ילדים, אז המתח של העבודה קצת ירד, כי באופן טבעי אתה רוצה להקדיש יותר לילדים שלך, אז אני מדבר על ב5 שנים הראשונות עבדתי פחות ונסעתי פחות, פתאום קצת פחות עניין אותי לתת הרצאות, כי רציתי להיות בבית עם הילדים, אבל עכשיו הם כבר גדולים, אז חזרתי בוא נגיד, לקצב הרגיל שלי, ואני רואה שלשמחתי, ואני מודה על זה, אז גם ההתעניינות חזרה. אז סימן שיש מקום גם ל-old school, כאילו לא רק ל-interactive design ולדברים האלה, אנשים באמת זה מעניין אותם, ואני אסיר תודה.
זה נשמע מדהים, באמת, וגם אני חושב שזה למאזינות ולמאזינים שלנו זה... זה ייתן איזה משהו כי כמעט כל פרק אנחנו מדברים על פרויקטי צעד, ואני כל הזמן מעודד אנשים לעשות,
לגמרי.
זה בדיוק זה,
אני אומר,
שאי אפשר לדעת מה יקרה.
תקשיב, לדעתי, אם אתה צעיר ויש לך כוח, תעבוד ביום בשביל הכסף, כי אין מה לעשות, אנחנו צריכים להתפרנס, בייחוד בימים קשים אלה, אבל אל תתעצל. תלך לישון שעה, זה מה שאני הייתי עושה. הייתי הולך לישון שעה, שעתיים, אם הייתי גמור, כן, מהיום עבודה, קם ומתחיל לעבוד באמת. מה זה לעבוד באמת? עושה את הדברים שאף אחד לא רוצה, שאף אחד לא צריך, שאף אחד לא מבקש ממך, ואולי, ועושה אותם בשביל עצמך, בשביל להרגיש שאתה חי, ואולי גם העבודות האלה שאתה עושה לכיף שלך, יהיו יותר משמעותיות ויתנו משהו לעולם, ואז, וזה דבר שמזין את עצמו.
כן, זה נהדר. אני פחות בקטע של לישון פחות, אני אוהב לישון, אבל אולי תספר לנו קצת על עבודה על ספרים, כאילו על מערכת יחסים של טקסט ודימוי, למרות שאני יודע שאתה לא מתעסק באיורים וטקסט לאיור, אבל עדיין יש משהו מאוד חזק בטיפוגרפיה שלך, שהרבה פעמים זה דימויים שממש, אמרתי לך מקודם, שממש זה מזכיר לי דמויות.
כן. תראה, קודם כל, זה מעניין שאתה שואל על ספרים ספציפית, כי דווקא ספרים הם לא התחום המרכזי שלי, ממש לא. זאת אומרת, כן, הצבתי ספר פה, ספר שם, אבל אני לא יכול לומר שאני מעצב ספרים, ממש לא. תראה, היופי שבלהיות טיפוגרף, זה שאתה בעצם... מוציא את עצמך מההגדרה הנקייה של עיצוב גרפי, ואתה בעצם לא חייב הרבה גם להגדרה של אומן. זאת אומרת, יש פה מין קטגוריה שלישית, אם אני יכול להתייחס אל זה ככה, שהיא קטגוריה בפני עצמה, טיפוגרפיה. טיפוגרפיה, כל העיסוק באותיות, עיסוק שהוא מהמסחרי עד האקספרימנטלי, מליצור את אבני הבניין, שזה האותיות עצמם, עד לליצור שכונות שלמות, שזה בעצם עבודה טיפוגרפית זה. אבל מה שיפה בסיפור הזה, זה שאתה לא מחויב למדיום מסוים. זאת אומרת שאם תיקח את הספרים, עיצוב ספרים כמדיום מסוים, אז יש עוד 10 מדיומים עבור בווידאו, עיצוב אינטראקטיבי, כל דבר, ועד מחקר עתידני, כן? כל דבר שעוסק באותיות עדיין משאיר אותך בתחום שלך כטיפוגרף. למה משול הדבר? למאייר. אתה מאייר. עכשיו, זה לא שאתה מאייר ספרים, למרות שיש מאיירים שמתעסקים רק בזה, אבל בתור מאייר, מה אכפת לך לאייר? פסל, למשל, שיוקם בגובה של 5 מטרים במרכז לונדון, למשל. מה אכפת לך? מה אתה תגיד? לא לדבר כזה, בטוח שלא. ומה, זה הופך אותך לפסל? לא, אתה עדיין מאייר שמתעסק במדיומים שונים. אז מהבחינה הזאת, אם אני יכול לעשות אנלוגיה, אז זאת האנלוגיה שאני עושה. מאוד מאוד מעניין אותי דווקא טיפוגרפיה בתנועה. וידאוים האלה שהזכרת קודם, שהצבתי בהזמנה לתערוכה בוויקטוריאן אלברט מיוזיאום בלונדון, זאת עבודה שהתחילה בעצם מהזמנת פוסטר. זאת אומרת, הגיעו אליי שתי יוצרות מאוד מאוד נחמדות, ואמרו, שאלו עודד, אתה מוכן לעצב לנו פוסטר כעבודה ל... זאת אומרת, לא פוסטר של התערוכה, אלא עבור התערוכה, ממש, כאחד מהמוצגים מהתערוכה. ואז אני אמרתי להם, תקשיבו, בימים אלה מה שמעניין אותי יותר זה וידאו. דרך אגב, לא עשיתי וידאו קודם, סתם אמרתי, כי זה באמת מה שעניין אותי.
אוקיי.
אז הם היו קצת בשוק כזה, ואמרתי, זה בסדר שאני אעשה וידאו במקום פוסטר? אז הם חשבו קצת, והם אמרו, בסדר. ואז בגלל הטקסט שהם שלחו לי, אז בכלל שאלתי אותם אם אפשר לעשות 8 וידאוים, והם בכלל היו בזה, אבל הם אישרו לי את זה, ואני כל כך שמח, כי זה פתח לי עולם שלם של עבודה עם עריכה, עם טיפוגרפיה בתנועה, אבל לא במובן של לעבוד עם תוכנת
טיפוגרפיה. כי הוא לא אפטר.
לא אפטר וכל הדברים האלה, אלא לחשוב כטיפוגרף וליישם את זה בתנועה. והעבודה גם יצאה טוב, היה לי צוות מדהים, הייתה לי באמת חברה טובה, עזרה לי בהפקה של הדבר הזה, ובעלה עזר בצילום, והעורך היה נפלא, וכולם עבדו, זאת הייתה גם חוויה אנושית נהדרת, וגם תחשוב על זה שבסוף אתה מתחיל מ-0 וידאוים, ואתה מסיים ב-8 וידאוים שעשית עם אנשים מדהימים, וזה הציג ב-V&A, וכולם היו שמחים, ויותר מזה, אחרי זה האוצרת של המומה בניו יורק, ראתה את העבודות, ואמרה, אני רוצה את זה לאוסף שלנו גם. וואו, אתה יודע, מה עוד אפשר לבקש? כן. והכל התחיל מלעשות בחדר שלי בגבעתיים, פוסטרים, כי לא ראיתי דברים כאלה ורציתי נורא שיהיה לי על הקיר. אז אם זה מין זריקת עידוד לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, כן. אז כן, תעשו דברים שבא לכם, אפילו אם אף אחד לא אוהב את זה, אפילו אם לא ביקשו ממכם את זה, כי אתם לא יודעים לאן זה יגיע.
וגם הנקודה הזאת שבעצם זה היה כזה קפיצה למים, כי אתה אמרת, מעניין אותי וידאו, זה כמו שאני עכשיו אגיד, מעניין אותי קומיקס אמריקאי, שאני לגמרי. לא מתעסק בקומיקס, אבל... אוקיי, תעשה, ואז אתה תעשה את זה.
כן.
אז זה בדיוק, אני חושב שזה מה שקרה שם. טוב, חייבים לדבר על לימודים, כי זה 20 שנה.
בוא.
אז איך באמת הגעת ללמד?
להוראה, התכוונת. איך הגעתי ללמד? האמת היא שדי מהר ודי במקרה, כמו שאר הדברים. סיימתי ללמוד בבצלאל ב-98, שנה אחרי זה התקשרה אליי חברה מאוד טובה, אנה גסלב, מהצוות מעולה, ושאלה אותי אם אני רוצה ללמד איתה בויטל אז. היה ויטל שהתחלף לשנקר אחר כך, ואני... היה נחמד לי שכאילו המחשבה ללמד עם עוד מישהו. והלכנו שנינו ביחד. לא חשוב שכבר בפגישה הראשונה התברר שאין דבר כזה שני מורים שמלמדים אותו שיעור, אז כאילו מיד פיצלו אותנו והכל, אבל זאת הייתה התחלה. בעצם התחלתי בגיל מאוד מאוד צעיר, כמעט שנה, שנה וחצי אחרי שסיימנו את הלימודים. הייתי כל כך צעיר שפחדתי שהסטודנטים שלי, שחלקם הקטן היה אפילו יותר מבוגר ממני, ידעו בין כמה אני, אז פשוט כל פעם ששאלו אותי לא עניתי, לא אמרתי. אבל זאת הייתה התנסות מדהימה. אני חייב להגיד שבריאה אחורה, בשנים הראשונות לא הייתי מורה שלם, זאת אומרת לא ידעתי את הדברים שאני יודע היום. אני חושב שכיפרתי על זה בקצת קסם אישי, וגם הייתי צעיר, אז כאילו מהבחינה הזאת הייתי כמעט בגיל של הסטודנטים שלי, אז מהבחינה הזאת זה עזר לתקשורת והכל. אבל אני חייב להגיד שככל שהשנים עוברות, לדעתי אני מבין יותר לעומק את המשימה של מרצה לעיצוב, שזה נושא עצום, כן? זה שונה לגמרי ממרצה לתחומים אחרים. אני מבין את הרגישויות של הסטודנטים קצת יותר. אני חושב שהתרקחתי קצת. אני חושב שבשנים הראשונות הייתי קצת יותר חותך, ולפעמים אתה גם בשוגג מעליב סטודנטים, אתה לא רוצה, אבל עצם הביקורת שאתה נותן זה חוויה לא נעימה. והיום אני חושב, אני רוצה להאמין שאני יודע קצת לרקח את זה, שאני יודע להגיד דברים קודם כל טובים, ואחר כך לשים דגש על דברים אחרים. זה הרבה תלוי בכימיה שיש לך עם כיתה מסוימת ועם סטודנט מסוים, כי לפעמים אתה אומר אותו דבר לשני סטודנטים או בשתי כיתות, כיתה אחת או סטודנט אחד ייקחו את זה קשה, והסטודנט השני יגיד לך תודה, וואו, איזה נפלא שאתה... אז מהבחינה הזאת גם צריך להבין שלפעמים הדברים לא בשליטתך, כל מיני דברים כאלה, אבל בסך הכל להרצות, ללמד עיצוב, זה תחום מאוד מאוד עמוק בעיניי. אני באמת, אני חושב שזה מוסיף הרבה גם למי שמלמד, לא רק למי שלומד. ומהבחינה הזאת אני מציע את זה לכל אחד שרוצה להעמיק יותר בתחום שלנו. אבל מה הייתה השאלה?
לא, זה היה די כזה, אבל אני אשאל אותך, בגלל שאמרת שלמדת הרבה, אז באמת איך אתה באמת מעביר ביקורת לסטודנט שעשה עבודה לא הכי טובה? ואני אחדד שיש את הגישה שאומרים, תגיד משהו טוב בהתחלה, ואז מצד שני, פסיכולוגית, מה שאומרים לפי מחקרים, שהתלמידים רגילים לזה, ואז אומרים, אוקיי, הוא אומר לי משהו טוב, עוד מעט זה יהיה ממש גרוע, אז איך באמת אתה פונה לביקורות?
תראה, אני רואה את זה בצורה הרבה יותר פשוטה ואפילו תמימה מאיך שאתה מתאר את זה. אני חושב שלכל יצירה יש צד טוב. באמת, אני לא אומר את זה כדי להישמע נחמד. אני חושב שכשאתה רואה עבודה, גם העבודה לא טובה, יש בה גרעין שבעיניי זה לא מפחיד מכבודי לבוא ולהגיד, אפילו אם אתה מוכשר בצבע, אתה יודע לעבוד עם צבע, ולא יצא לך עבודה הכי טובה. למה לא להגיד את זה? למה לא לבוא ולהגיד לסטודנט, תקשיב, איזה יופי, הבחירת צבעים שלך נהדרת. ואני לא רואה את זה בתור פעולת ריכוך. אני רואה את זה בתור משהו לגיטימי, ואפילו חשוב לבוא למישהו ולהגיד לו, תראה, את זה אתה עושה נפלא. לדעתי, יכול להיות שבמקומות אחרים אתה יכול לעשות משהו יותר טוב. היום אני הרבה פחות קטגורי, אני היום מתייעץ, זאת אומרת, מייצר איזשהו התייעצות עם שאר הסטודנטים גם. זאת אומרת, זה לא אני מגיע מגבוה ואומר את דעתי המפונפנת, כן, וזה, אלא אנחנו באים, אנחנו מדברים על עיצוב, אנחנו מדברים על אופציות, אנחנו מדברים על זה, זה יותר התחלה של דיאלוג ולא משהו סוגר, שבזה אני חייב להגיד צורת ההוראה השתנתה מאוד ב-20 שנה האחרונות. אני זוכר איך לימדו אותנו. לנו היו מורים שכל אחד מהם היה חצוב בסלע. האמירות היו מאוד מאוד קשות. בצלל זה בכלל זכור לי כמקום לא נעים. זאת אומרת, זה לא היה הסיפור לבוא שיהיה לך נעים. לא, לא שמחה נעים בגב, אלא נהפוך הוא. וזה מה שאני גדלתי איתו, והדור שלי. העולם השתנה. העולם השתנה. קודם כל, סטודנטים היום יודעים הרבה הרבה יותר ממה שסטודנטים אז ידעו. מבחינת ידע טכני, וואו, זה לא יאמן. סטודנט שמגיע, רק התקבל, הוא יודע הרבה יותר ממה שאנחנו ידענו כשסיימנו, כן? אז מהבחינה הזאת, אתה לא יכול להתייחס באותה צורה, זה גם מגוחך. מה שכן אתה יכול לעשות זה לתת את מה שאין. ומה שאין היום, מה שאמרתי, יש הרבה טכניקה, אבל אין את היכולת, המתודולוגיה של איך חושבים על פרויקט, איך מתחילים, איך נשברים באמצע, איך קמים מזה, ואיך ממשיכים עד לסוף הטוב, כן? וזה משהו שהנה, דיברנו על, קודם על העניין של זום, ואיך שמחוות אנושיות לא ממש עוברות בזום, זה משהו שלא עובר במדיה הדיגיטלית. ומהבחינה הזאת, אין כמו מפגש בלתי אמצעי עם מישהו, כמוני, כמו אחרים, old school, פחות old school, שנותן לך את המרחב לתהליך הזה, וזה תהליך קשה. יצירה זה תהליך לא קל. כמה פעמים אנחנו קמים בבוקר ומחליטים שאנחנו גרועים? המון פעמים. ותתפלא, זה קורה גם לי. זאת אומרת, זה לא משנה כמה הישגים השגת, זה לא משנה כמה תפיחות על השכם קיבלת. אתה תמיד מגיע הרגע שבו אתה מחליט שאתה לא מוכשר מספיק. וצריך לדעת לעבור אותו. ואת זה לא תגלה באינסטגרם, אני מבטיח לך.
לגמרי. טוב, תשובה טובה. אני מאמץ אותה. רוצה לדבר על השראה. אני אעשה שאלה פתוחה פשוט. רוצה לדבר על השראה. מאמין בה, איכן מוצא אותה.
תגדיר השראה.
כן.
איך אתה מגדיר השראה?
איך אני מגדיר אותה?
כן. לא, כי אתה אומר מאמין בה, זה כבר מתחום התיאולוגיה.
כן, כי זה כאילו, אני מסתכל על זה כהשראה זה בעצם מה שאני נחשף אליו מחוץ לסטודיו. כאילו מחוץ למחשב. כי היום אנחנו כל כך במחשב, שבעצם בשנים האחרונות הבנתי שאני צריך לצאת החוצה, לנשום אוויר, ושם אני אמצא את זה, או ללכת לשחק כדורף חופים. איפה ההשראה שלך?
אתה מדבר על רגע. לא? אם הבנתי נכון.
יש בזה משהו. אבל בגלל שאני נרגע, אז אני יכול לחשוב, אתה מבין?
אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהב את המילה השראה. Okay. לפחות אני לא אוהב אותה עכשיו, בימינו אלה. כי אני חושב שזאת מילה שכבר היא כל כך משומשת, שבכנות אני כבר לא יודע מה היא אומרת. מה זה אומר, השראה? מה, לקחת משהו? מה? מה זה? אתה יודע, אני קצת התבלבלתי, בוא נגיד ככה. אני יותר מדבר על תהליך.
אוקיי.
ואני חושב שתהליך של יצירה מורכב מכמה שלבים. ראיתי את זה קורה שוב ושוב ושוב, וזה לא משתנה מהבחינה הזאת שהניסיון שלך לא משנה את התהליך. תמיד אתה מתחיל מלא לדעת מה קורה, מלנסות דברים, אולי יש לך מזל ומשהו קופץ לעין, ואז אתה מתחיל לפתח אותו. אולי אין לך מזל, ושום דבר לא קופץ לעין, ואז זה מייאש מאוד. אני בשלב כזה, אתה הולך לשחק כדורף חופים, אני קורא, או שאני הולך להליכה ארוכה, או שאני פשוט מתקלח, או שאני פשוט מחליט שאני גרוע, אז אני עוזב הכל. ואז אם יש מזל, אז האנרגיות חוזרות. והן חוזרות בצורה הרבה יותר נקייה, בלי אגו. וברגע שזה חוזר בלי אגו, אז אתה פנוי להקשיב, והקשבה מכניסה פנימה תוכן, והתוכן מכתיב איך, ככה לפחות אני מכיר את זה, שהתוכן מכתיב לי איך לעצב, התוכן מכתיב לי, וזה גילוי נפלא כל פעם מחדש, שעיצוב זה בעצם הקצה של התוכן, שהוא מילולי, שהוא טקסטואלי בדרך כלל, וזה מאוד מרגיע. כי כל עוד יהיה לנו תוכן טוב, וכל עוד אתה תעשה תחקיר ואתה תגלה עוד תכנים, אז זה ייתן לך עוד רעיונות וזה יפתח לך עוד דלתות. אז מהבחינה הזאת אני לא כל כך מזדהה עם המילה השראה, יותר עם תהליך. וכן, התהליך הזה הוא מין מעגל שחוזר על עצמו.
ואם כבר דיברנו על תהליך, מה לפי דעתך תהליך בריא של יצירת כרזה עכשיו? שעכשיו פונים אליך מאיזה מוזיאון ובאמת רוצים גרזה, אחרי שנים שאתה עושה דברים כאלה, מה תהליך נכון?
תראה, זה מצחיק שאתה אומר כרזה, שוב, כי תראה, כרזות כבר לא, אתה יודע, זה כבר פורמט שבאמת קיים בצורה מוזרה. למשל, המגזין הגרמני הזה שהזמין ממני so-called כרזות, כן? בעצם בסופו של דבר זה התפרסם או באתר שלהם, או בפייסבוק שלהם, או באינסטגרם שלהם, או במגזין המודפס. זאת אומרת שבעצם מעט מאוד, אם בכלל אנשים יחשפו לזה בתור כרזה,
כן.
so called. אז מהבחינה הזאת זה נהיה קצת שם קוד לארטיפקט גרפי, כן? אבל תראה, אני יכול להתייחס, למשל עכשיו סיימתי לעצב ספר, אוקיי? אז הצבתי ספר עבור מרכז קהילתי בלוס אנג'לס, הזמינו ממני, עשיתי את הספר הזה יחד עם גולן גפני, שהוא בעצמו, הוא באמת מעצב ספרים מה שנקרא, אני רק הייתי הארט דירקטור ועשיתי את הארטוורקס לספר, והתהליך היה לא תהליך קל להפתעתי. והסיבה שהוא לא היה תהליך קל זה שלא הבנתי עד שלב די מתקדם במה עוסק הספר הזה בעצם. הם פנו אליי בשם מפוצץ, הם קראו לזה אגדה. עכשיו אגדה בתור ישראלים, בתור יהודים, הקונוטציה היא חד משמעית, אגדה של פסח, נכון? הסתבר אחרי חודשיים של לא יודע, של לדפוק את הראש בקיר, כן? שזה לא באמת אגדה. אלא הם התכוונו בעצם לאיזה מדריך לחיים קהילתיים. וואו. ברגע שהבנתי את זה, בכלל כל הגישה השתנתה, והתחלתי לעשות תחקיר על מדריכים.
אבל רגע, לא היה איזה בריף או משהו כזה?
לא היה בריף, לא.
הם
שלחו לי את הטקסט שהיה מאוד מאוד עזוי, הוא היה באמת חצי אגדתי, חצי בכלל מומצא, ומהטקסט דליתי את הקונספט, וזה משהו שצריך להבין, הלקוח, הקליינט, so called, כן? לא תמיד יודע מה יש לו ביד בכלל. ותראה, מדובר באנשים סופר אינטליגנטים, אבל שהיה קשה להם לשפוט את הדברים שהם עצמם עשו, והם כאילו קראו לי לעזרה, כדי שאני אגדיר להם את מה מהות הספר. ולקח לי זמן, וזה לא היה קל, אבל ברגע שהבנתי, והבנו ביחד, זה היה דיאלוג, אז היה כבר קל, שוב פעם, לעצב. ושמה זה היה מאוד נחמד, כי היה לי הזדמנות לראשונה להשתמש בפונט קדימה הזה שדיברתי עליו קודם, שזה פונט שמושפע מכתב יד מהמאה ה-13, ממי שהיה אז צבי נרקיס של המאה ה-13, כן, קראו לו סעדיה סופר אל עדני, והוא ישב בעדן בתימן, והוא כתב אגרות, והכתב שלו מטרף, ממש מטרף, והחלטתי לעשות, בהתחלה זה היה החלטה של עבודה אישית, כן? לנתח את הכתב שלו ולייצר פונט עכשווי. ובספר שהצבתי בכלל ללוס אנג'לס, היה הזדמנות, הם מאוד התלהבו מהכתב הזה, והיה הזדמנות לבדוק אותו בשטח, בעבודה מסחרית לגמרי, אז תראה איזה גלגול, זה משהו שהתחיל כמשהו אקספרימנטלי לגמרי, וסיים כעבודה מסחרית לגמרי, וזה סוג של תהליך שאני מאוד מאוד אהבתי וגם אסיר תודה סך הכל, כי אתה קם בבוקר, אתה עושה דברים שמעניינים אותך.
כן, וגם אני חושב שממה שאמרת, הנקודה הזאת שהלקוח בא אליך כי הוא צריך שתפתור לו משהו, שזה נגיד דבר שהרבה מעצבים צעירים כמוני הרבה פעמים לא מבינים, נגיד בשלב מוקדם של שמדברים על תמחור וכל מיני דברים כאלה, אנחנו שוכחים שהם צריכים אותנו, שאנחנו צריכים כאילו להציל אותם וליצור להם את הספר, את האיור, את הקומיקס, את הפרויקט הזה. זה משהו שאנחנו שוכחים, שאנחנו באנו להציל, כאילו אנחנו הרופאים כביכול שמצילים את החיים שלהם.
תראה, זה קצת דרמטי איך שאתה מציג את זה, בכל זאת אנחנו לא מצילי חיים, אבל אני כן ארחיב את זה למקום אחר. קודם כל אתה צודק במה שאמרת, התפקיד שלנו לא מתמצא בהזזת פיקסלים, זה לא הסיפור, אלא כמעצב, בייחוד כמעצב שסיים לימודים ואתה מתעסק בהיבטים גם התרבותיים של הסיפור, אז יש לך הרבה סיי מול לקוחות. זה לא, אתה לא, אתה יודע, ביצועיסט. אתה בא לתת את הכל בקף ובקוף לפרויקט. אבל יש עוד אספקט שהוא הרבה יותר גדול מזה. כל דבר ויזואלי שאתה מפיל אל חלל העולם, אתה בעצם גם, וסליחה על הפומפוזיות, אבל היא קיימת, אתה מגדיל את התרבות החזותית העכשווית, כן? ברגע שאתה מאייר איור, והוא טוב, והוא נכון לתקופתו, אתה מוסיף עוד אבן בניין לתרבות החזותית באופן כללי, וזה כבר יוצא ממך, כן? אנחנו יומיים אחרי פטירתו של מילטון גלייזר. מילטון גלייזר הוא אחד מגדולי המעצבים הגרפיים במאה ה-20. הוא זה שעיצב את הפוסטר המפורסם של בוב דילן, כן? הצדודית עם השיער הצבעוני. הוא עיצב את לוגו I Love New York. ותחשוב על זה שהוא בעצם בא לפתור בעיה של לקוח, הלקוח שלו הייתה מדינת ניו יורק, דרך אגב הרבה טועים לחשוב שהוא ייצב את זה לעיר ניו יורק, לא, הוא ייצב את זה למסע פרסום תיירותי של מדינת ניו יורק, ולתומו הוא חשב שהוא רק פותר את הבעיה של הלקוח, אבל תראה מה זה עשה, זה פשוט משהו שאי אפשר להתעלם ממנו כשמדברים בכלל על התרבות החזותית של המאה ה-20. אז תאר לעצמך שיום אחד איור שלך שעשית כפתרון נקודתי לבעיה של לקוח או לאתגר של לקוח יהפך לדבר כזה. זה הדבר הכי גבוה שאנחנו יכולים לשאוף אליו, ובינינו גם אי אפשר באמת לשאוף אליו, זה קורה או לא קורה, זה הרבה הרבה עניין של מזל. וגם אל תשכח קונסיסטנטיות, זאת אומרת, לא להתאכזב אחרי כמה שנים, נגיד, חלשות או משהו כזה, אלא להמשיך, ותראה, אנחנו מדברים על בן אדם שנפטר בסביבה יפה, 91, yeah. והוא עבד כמעט עד הרגע האחרון. אז אם יש משהו שאני מאחל לכולנו, זה דבר כזה, חוץ מזה שגם היה את הדבר הפלאי שהוא נפטר ביום ההולדת שלו.
וואלה, כן? לא דעתי את זה.
שזה בכלל סגירת מעגל מהממת. מילטון גלייזר, כן.
ויצא לך לפגוש אותו ש...
באופן מפתיע, לא יצא לי לפגוש את מילטון גלייזר, יצא לי לפגוש הרבה מאוד מעצבים שגדלתי עליהם, פול אשר היא ממש חברה, אפשר להגיד, סטפן סגמייסטר, פגשתי אותו כמה וכמה פעמים, נתנו הרצאות גם ביחד, היה לי כבוד גדול, כאמור, הצלחתי לפגוש את צבי נרקיס לפני מותו, כמה פעמים אפילו, וזה משהו שאני עשה איתי, כל הימים, ימי היצירה שלי. אז מהבחינה הזאת, היה לי מזל לפגוש, היו גם עוד מעצבים שכרגע פרחו מזיכרוני, שהיה לי מזל לפגוש אותם. את מילטון לא הצלחתי לפגוש, אבל כן הצבתי לו מחווה, פוסטר מחווה, זה נקרא I Love Milton, הצבתי את זה ב-2008, זה מבוסס על לוגו I Love New York שלו, ואני מקווה שאולי הוא ראה את זה.
זה די כיף, כאילו הדבר הזה שאולי הם, כאילו להגשים כזה חלום ילדות של לעשות משהו לאמן שאנחנו אוהבים, וזה נורא קל ליוצרים, שזה בעצם אחד היתרונות שאני אומר לסטודנטים, שעכשיו אתם יכולים פשוט ליצור משהו, ולכו תדעו לאן זה יגיע. אתה רוצה קצת להרחיב על החיבור עם סגמייסטר, כי הרבה מעצבים בטוח התעניינו על כאילו מה שעשיתם ביחד, או זה היה רק הרצאות, או שגם עבדתם ביחד, או...
תראה, לא יצא לי לעבוד איתו. אני גם חושב שאנחנו, יש משהו קצת קרוב מדי בעשייה שלי למה שהוא עשה. עכשיו אני חושב שהוא קצת בפסק זמן. זה נראה ככה, לפחות. תראה, לא, בוא נגיד ככה. את סגמייסטר הכרתי כמו כולם בפריצה הגדולה שלו בסוף, בעצם על הגבול, על התפר, שבין 99 לשנת 2000, שאז הוא פרץ עם הפוסטר המפורסם שלו של החיתוכי גוף.
כן.
וכמובן שזה היה מלהיב באותה תקופה לראות דבר כזה. היה לי מזל גדול שכשהוא הוציא את הספר השני שלו, אז הוא ביקש ממני אישית לפרסם איזשהו צילום שצילמתי, וככה גם נוצר קשר קצת יותר אישי, אבל ממש לדבר איתו, היה לי מזל בכמה אירועים, פגשתי אותו בדרום אפריקה בכנס ששנינו נתנו הרצאה, כנס מטורף שנקרא Design in Daba, פגשתי אותו אחר כך שוב פעם בפורטו, בפורטוגל, שנינו חברים באג'י, שזה אליאנס גרפיסטי אינטרנציונל, זה המועדון של המעצבים הגרפיים, המועדון בינלאומי של מעצב גרפיים, ואז אתה גם נפגש עם הרבה אנשים שעד אז אתה רק שומע עליהם ואתה רק קורא עליהם, לשבת בארוחת ערב עם פיגורות כמו סגמייסטר, כמו פול אשר, מייקל ביירות ומריאן בנג'ס, כן, כולם יושבים לידי ואנחנו זוללים דג, לא יודע, זה פשוט בלתי נתפס, אתה יודע, אתה צובט את עצמך ואתה אומר, וואו, זה מטורף, כן? אז בסך הכל זה המגע, אני יכול להגיד שהוא בן אדם מאוד נחמד, ואני מאמין שגם אם אתה תכתוב לו אימייל, הוא יענה לך. זאת אומרת, אין את ה, כן, אין שום איזה מרחק או משהו כזה. אם מעניין אותך לכתוב אליו, תכתוב לו, תגיד לו היי, וזה בכלל גם יש לו חשבון אינסטגרם נועה מדליק שסטודנטים שולחים לו עבודות, והוא מפרסם עם כמה מילים וזה. בן אדם, באמת בן אדם טוב, זה מה שאני ראיתי. זהו.
טוב, אני אשאל משהו שלא רשום פה. אז הרבה מעצבים מדברים על עיר שנותנת להם השראה ודברים כאלה, ואנחנו מרמת גן גבעתיים, איך זה כאילו הכימיה הזאת עם גבעתיים, איך אתה מסביר את זה?
שאלה מכשילה. תראה, אני חי בגבעתיים כבר 20 שנה, אני גידלתי, מגדל שם את הילדים שלי עם אשתי שתחיה. תשמע, אני לא מרגיש חיבור באמת לעיר הזאת, מלבד העובדה שנמצא שם, אני גר מאוד קרוב לבית הספר התיכון שלמדתי בו, שזה גם קצת מוזר במובן מסוים. היו תקופות שגרתי בלונדון, הייתה תקופה שלימדתי וגרתי בפרובידנס ברוד איילנד, ארצות הברית, שהתחברתי הרבה יותר למקומות האלה. הייתה תקופה שגרתי במצפה רמון בדרום, שם ממש הלב שלי נמצא שם כמעט, אני נוסע מדי כמה חודשים כדי להתרענן, להחליף קצת אווירה וזה. גבעתיים לא עושה לי את זה. אני, בוא נגיד ככה, בימים אלה אנחנו ממש מחפשים איזה בית קרקע במקום אחר, עוד לא יודע איפה זה יהיה. אז מבחינה הזאת אני מרגיש שהגיע הזמן ללכת הלאה.
אבל מבחינת נגיד היו במקומות שגרת שנתנו לך יותר השראה, גם אתה הרגשת שיצרת יותר?
מה, בגלל גבעתיים?
לא, בגלל נגיד ערים שהתחברת אליהם, נגיד
תראה, בלונדון יצרתי פחות, כי ההישרדות שם היא מאוד קשה, אתה כמעט רק עובד, אתה זה, אז באמת אחרי כמה חודשים עשיתי אחד ועוד אחד ואמרתי, אוקיי, היה לך יותר תכלס, יותר טוב בארץ, אז חזרתי. האמת היא, להגיד לך את האמת, היצירה, לפחות אני מאמין שאצל רובנו, מגיעה ממקום מאוד פנימי. זה כמעט לא משנה מה התפורה שמסביב, בייחוד לא היום שבעצם אתה חי ברשת, אז כאילו אתה באותו יום אני יכול לדבר עם קולגה בהודו, עם לקוח בלוס אנג'לס ולקוח וונאבי באוסטרליה, ואני לא מרגיש שזה מיוחד כבר אפילו, זה כאילו, זה מדהים. אם היית אומר לי את זה כשהתחלתי, הייתי אומר, וואו, איזה חלום, אבל לא, זה מציאות של רבים מאיתנו. אז מהבחינה הזאת, הסביבה שלי היא ממזמן כבר, בראש שלי יש את מפת העולם, לא כל כך את מפת גבעתיים, אתה יודע.
כן, וגם זה 10 דקות מתל אביב.
לגמרי.
טוב, דיברנו על פרויקטי צד, אבל יש איזה משהו שאתה עובד עליו, זה המגירה כזה שאתה לא מספר עליו, שאתה רוצה לחשוף.
תראה, אני יכול להגיד לך ככה, בשנים האחרונות יצא לי לעבוד על כמה פרויקטים, למשל מ-2016, שקצת חזרתי לפעילות יותר אינטנסיבית, אז פתחתי את מה שאני קורא פרויקט בבל, שזה פרויקט שמנסה להמציא עיצוב ישראלי חדש. ועיצוב ישראלי חדש ישן בעצם, כי אני מחפש את המקורות השראה בכלל במרחב של המזרח התיכון ובהיסטוריה של המזרח התיכון, גם טיפוגרפית, גם איורית. דרך אגב, אם כבר מדברים על דימויים, אז דימויים ששואבים השראה מכל מיני דימויים של מצרים העתיקה ודברים שקרו נגיד בסוריה לפני 800 שנה ובתימן ובצפון אפריקה וכל מיני טורקיה, כל מיני מקומות שבעצם לא הרבה אנחנו יודעים עליהם מבחינת ההיסטוריה של העיצוב. אז זה למשל פרויקט שאני גם מאוד גאה בו, וגם השיא שלו היה באמת כאמור בספר האחרון שהצבתי, שישמתי בו הרבה מאוד הבנות. אז זה למשל פרויקט צד לגמרי, אפילו קיבלתי מלגה מהמכון בשביל לשבת וזה היה כיף גדול. היה פרויקט שנקרא ויינינג, שיצאתי איתו בשנה שעברה. לצערי הוא לא עיקה גלים במדיה או משהו כזה, הוא פרויקט יחסית קשה. זאת אומרת, זה פרויקט שבו שילבתי עיצוב טיפוגרפי וניתוחים פלסטיים תת-אוריים בעצם. בעצם התעסקתי בברידים כדי לייצר קעקוע שהוא מתחת לאור. קעקוע שיכול גם להפך לשלט, כי אפשר להזריק לו נוזל זרחני וכל מיני כאלה. אז זה נקרא ויינינג, והוא הסתיים בשנה שעברה. עבדתי עליו משהו כמו שנה עם צוות ענק באיטליה. היה לי צוות של, זה בעצם היה סרט קצר מאוד של 3 דקות, וכל העבודה נעשתה, הארט דירקשן מישראל, והעבודה עצמה היא נעשתה בג'נובה, ליד מילאנו, בצפון איטליה. אז זה למשל פרויקט שעשיתי, בוא נגיד, לא הרווחתי עליו, רק הפסדתי עליו, אבל אני שמח שעשיתי אותו כי זה הסיע אותי הלאה. הפוסטרים האחרונים, שהם בעיקר בתקופת הקורונה, כאילו בתקופת הסגר, אז זה מין ניסיון כזה, או בעצם ניסיון מוצלח, אני חושב, לחזור ללהיות גרפיקאי פאר אקסלנס, ממש, לעשות פוסטרים שהם דו-ממדיים לגמרי, הם מתעסקים בטיפוגרפיה במובן הכי פשוט של המילה, של יש טקסט ואתה מעמד אותו על פוסטר, וזה גם משהו שיצאו כמה דברים טובים אני חושב, אז גם אני שמח על זה. ובעצם כשאתה חושב על זה, אז כל פונט חדש הוא פרויקט צד, כי כשאתה יושב ומעצב פונט, אתה לא יודע אם הוא יצליח או לא. אתה עושה משהו שאתה חושב שנכון לעשות אותו באותו רגע. הנה, אני עובד עכשיו על אירופה, אני לא יודע אם הוא יצליח בסדר הגודל, נגיד, של דו, למשל, או היבו, כן? או שזה סטאר כזה, אתה יודע, או אפילו פונט רץ, שכאילו, אני לא יודע, אתה יכול להוציא פונט והוא לא יצליח, אתה יכול להוציא פונט שאתה חושב שהוא איזוטרי, ופתאום הוא מצליח מאוד. מהבחינה הזאת, אתה קצת כמו זמר שמוציא שיר לרדיו, ואתה לא יודע מה יהיה ממנו. אולי יתעלמו ממנו, או אולי הוא יהפך ללהיט מטורף. זה קורה גם לכאן וגם לכאן. וצריך לאהוב את זה. צריך להכיר בזה לשחרר, וזה כבר לא בשליטתך. אתה ניסית לעצב הכי טוב שיכולת, ומעכשיו ההיסטוריה והקהל יגיד את דברו.
זה לראות לכל הכיוונים כל הזמן.
כל הזמן לעשות.
יפה, אז אנחנו בשאלות האחרונות.
Go for it.
טוב, אז מה אתה שומע בזמן העבודה?
אני שמח שאתה שואל, כי כדי לא לשכוח שום דבר, הכנתי רשימה פה. אז האמת היא שבזמן האחרון, בשנה, שנתיים האחרונות, אני מאוד מאוד בעניין של ג'אז, שזה חדש ישן אצלי, זה משהו שאהבתי מאוד מאוד לשמוע, להקשיב לו, כשהייתי טינאג'ר, כשלמדתי מוזיקה, וחזרתי לזה בשנים האחרונות. אפילו קניתי פטיפון מחדש, יש לי פטיפון מצוין, ואני הולך לאוזן מדי פעם ומוריד להם איזה חצי מדף ולוקח הביתה. אני מאוד מאוד בעניין של פרי ג'אז וסול ג'אז, כל הדברים האלה, ג'ון קולטריין, צ'ארלס מינגוס, זה החבר'ה שאני ממש בעניין עכשיו, אבל גם קרטיס פולר וארט בלייקי והג'אז מסנג'ר, זה הכל ענקים של שנות ה-50 וה-60, ואני יכול, אפשר אפשר להגיד משלים פערים קצת, זאת אומרת, כי הידע שלי בג'אז הוא לא גדול מאוד, ואני עכשיו לומד את העסק, ואני מאוד מאוד נהנה מזה, שם תקליט, לפעמים עם אפילו כוסית וויסקי, כמו בסרטים כזה, יושב לי בסוף יום, ונרגע, וזה כיף, וג'אז זה משהו מדהים, אז הרבה פחות עכשיו מוזיקה קלה, גם לא מוזיקה קלאסית, שגם היו תקופות שהייתי חזק בזה, ג'אז עושה לי את זה, זה נכנס אליך, וזה קצת כמו מסיבה בתוך הלב.
יפה, ויש גם... יש סרטים שקשורים למוזיקה שאתה מתחבר אליהם? התחברת?
דווקא עם סרטים אני פחות, בתקופה האחרונה אני עובד, אז אני פחות זה. אני רואה נטפליקס קצת, יש את אהבתי מאוד את קומיוניטי, כן, וכל הדברים האלה. אין שם הרבה דברים לראות, אבל כשיש אז זה נחמד מאוד. יש סרטים דוקומנטריים על ג'אז שמעניינים אותי מאוד מדי פעם, וכשיש סרט טוב אז אני הולך על זה. אני מאוד מפחד מסרטי מתח למשל, יש לי, אני כזה נבהל בקלות מסרטי מתח, אבל מאוד אוהב סרטים עם הומור, כן, סרטים קומיים ודברים כאלה. וואי, יצא לי סרטים קומיים.
לא, אבל אם יש איזה סרט כזה שממש אתה זוכר שאתה ראית וכזה מין.
בזמן האחרון?
לא, לא בזמן האחרון.
אה, בכלל?
כן,
וואו.
כן.
יש המון, מאיפה אני אתחיל? לא, אני לא יכול לשלוף לך עכשיו.
אוקיי.
דבר איתי על עיצוב.
טוב, זה אנשים שלמדו קולנוע פעם ו...
לגמרי.
בראש שלהם.
לא, אני בטוח שאתה רץ לך הרבה דברים בראש וזה, אבל...
טוב, אז אמרת כבר את המקומות ש... כאילו, יש את השאלה של מקומות בחול, אבל אמרת, כבר ענית על זה.
כן, נכון? אני חושב שהמקום בחול שאני הכי אוהב זה מצפה רמון.
כן. יפה. טוב, מה עם רשתות חברתיות? ראיתי שיש לך אינסטגרם, איך אתה שמע מערכת יחסים שלך איתם?
אז תראה, אני איש רשתות חברתיות מאוד קטן. אני עושה מה שאני חושב שנכון לעשות, אבל אין לי ספק ש... יש לי סטודנטית שצוחקת עליי, שאומרת, מה, אתה כמעט לא נמצא באינסטגרם, ואני, רגע, אבל העליתי לפני יומיים פוסט וזה, והיא אומרת, אתה לא מבין בכלל, כאילו, איך צריך את זה, והיא צודקת, כי זה לא כל כך טבעי לי, אבל מכיוון שזה מדיומים בדרך כלל ויזואליים, אז בסבבה, כאילו, אתה מעלה וזה מדי פעם, אני בטוח שיש לי הרבה עוד מה ללמוד בעניין הזה, אבל אני חייב להגיד ש... כל פעם שכותבים לי, זה כיף, זה כיף ענק. אני מאוד אוהב שמגיבים, אני מאוד אוהב שכותבים לי בפרטי או לא בפרטי וזה, אז כאילו אם אנשים מקשיבים וזה, אני בכיף, תשלחו ותשלחו עבודות שלכם, אני אשמח לראות ודברו, כי אני חושב שבסופו של דבר, המדיה החברתית, כשמה כן היא, זה הזדמנות ליצור קשרים, אז מהבחינה הזאת, אולי כן הבנתי קצת.
טוב, זה מגניב שאמרת את זה, כי... אני אספר למאזינים של לפני 10 שנים או משהו כזה, שבאמת הלכתי ללמוד עיצוב והחלטתי לבחור, אז באמת עשיתי מחקר, והדברים הראשונים שעלו בעיצוב גרפי זה היה עודד עזר, ושלחתי לך מייל גם, וענית ממש מהר, ובאמת רשמת קצת הקדמה, זה היה נורא מרגש.
כן, למה לא? זה מאוד מרגש גם מהצד שלי לקבל, ואני מקבל כל הזמן אימיילים מאנשים לפני לימודים, במהלך לימודים, אחרי לימודים, מעצבים, לא רק מארץ דרך אגב, ולא רק מארצות, לא רק מאירופה ומארצות הברית, אני מקבל אימיילים מאיראן הרבה, ממצרים לפעמים, אנשים מרגישים שיש אומת העיצוב, הם לא מרגישים שהגבולות לא הפוליטיים ולא המדינתיים עוצרים באדם מבחינת בחור שיושב ב, לא יודע, בהולנד, הוא מדבר איתי על עיצוב. אז כאילו מבחינתו השיחה היא שיחה של בין שני מעצבים, ולא בין שני אנשים שהם מתרבויות שונות, וזה בעצם, עיצוב זה תרבות, אפשר להגיד ככה, וזה שפה. אז כולנו דוברים אותה. ואחד הדברים הנחמדים, ואני לא מופתע ממה שסיפרת, כי אני באמת מקבל כל הזמן אימיילים, וזה לפעמים מתייעצים, לפעמים רוצים רק להיות בטוחים במשהו, ואם אני יכול לתת את זה, כמו שאני קיבלתי תגובות, בדרך כלל תגובות יפות, ממעצבים בוגרים ממני, אז אני משתדל להחזיר באותה מטבע.
יפה. האמת שזה... זה יכול להיות פרויקט מעניין, כאילו לתיעוד כל הדבר הזה, הדיאלוג שלך עם מעצבים בכל העולם, כאילו מכל היבשת.
יכול להיות שזה הדבר הבא.
טוב, מה הצבע האהוב עליך? זה...
טוב, אני חושב שכבר עניתי במהלך הזה, אני חושב ששחור, שחור, אבל עדיין יש לי הפתעה ש... Okay. שאני הפתעתי את עצמי בתקופה האחרונה, אני לא יודע אם ראית את הפוסטרים האחרונים שלי, אבל הם מאוד צבעוניים. וזה חדש, זה משהו שהתחיל לפני שנתיים או שלוש שנים בניסיון לעשות קולאז'ים. הייתה תקופה מאוד מאוד קצרה של איזה חודש וחצי שעשיתי משהו כמו 300 קולאז'ים. כל יום קמתי ועשיתי, מאוד התלהבתי, בסוף גנזתי את כולם. זה תשובה לשאלה אחרת שלך, שאם יש דברים שאני לא מראה,
כן.
אז הראיתי אותם, הנה, העליתי לאינסטגרם, התלהבתי מאוד, באמת התלהבתי, ואז ראיתי שבעצם החלטתי שהם לא מספיק טובים. אז כאילו הייתי, מה שנקרא, גבר מספיק בשביל להוריד אותם. אתה יודע, כאילו, בוא, עשיתי וזה, הכל בסדר, אבל זה היה התחלה של עיסוק בצבע. ומסתבר שאני לא כל כך גרוע בצבע. ושאני נעזר יפה מאוד בצבע, וזה דבר חדש, וזה קצת מתחבר למה שאמרנו קודם, לפתוח דלתות, כל הזמן לפתוח דלתות, ואם לא עשית וידאו, תעשה וידאו, ואם לא עשית צבע, תעשה צבע, ואם לא עשית שחור לבן, תחליט שאתה עושה עכשיו פרויקט רק בשחור לבן, ואם אתה רוצה אנימטד גיף, תעבוד באנימטד גיף, ואם אתה רוצה לעשות משהו בלי עזרת מחשב בכלל, תתן לעצמך, אתה מבין? זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שהגילויים הקטנים האלה נותנים לנו טעם גדול לחיות וליצור.
כן, לגמרי. זה משהו שאפשר להגיד לאנשים ש... כזה, איזה בסה ארבעה חודשים האחרונים היו... עם הקורונה והדבר הזה, אז, אבל באמת, מצד שני, למדתי עכשיו, לא יודע, אני הולך להוציא מגזין, נגיד.
וואו, נהדר.
אז הנה, אז יצא משהו מהקורונה.
זה גם הזמן להגיד לך, סחטן על הפודקאסט, זה פשוט מדהים בעיניי, זה נהדר, וצריך להגיד כל הכבוד.
תודה רבה.
ובכלל מגזין וזה, וואו, איזה כיף לך. תשמע, אני חושב שאנחנו חיים בשביל ליצור, וליצור זה הכל. לקום בבוקר, לעשות דברים, בלי לחשוב, אם יצא מזה כסף, לא יצא מזה כסף, או אם יכירו בזה, לא יכירו בזה, פשוט לזרום ולהיות קשוב לעצמך, להיות קשוב לתקופה גם, זה משימה לא קלה, אבל מאוד מאוד מהנה, ואני חושב שזה הסוכריה הקטנה שיש לנו במקצוע הזה, שהוא לא קל כל כך.
כן. וזה היה משפט מאוד יפה, אני חושב שזה איתו אפשר לסגור את את הפרק היום. ותודה שנשארתן ונשארתם לפרק של מקשקש עם עודד עזר.
תודה לכל מי שהאזין, כל מי שהקשיב, תודה לך שחי.
בשמחה, וזה אומר שיבואו עוד מעצבים. וידברו קצת על עיצוב, על פרינט, על ספרים, ובכלל הדיאלוג שנוצר בין איור לטיפוגרפיה ולגופנים, וגם זה קורה בגללכם, שאתם שלחתם הודעות והזמנתם וביקשתם שיבואו עוד מעצבים, וגם כי בא לי לשמוע מעצבים גרפיים. אז תודה רבה, ו... שוב, אני מזכיר את המגזין, שאם בא לכם לשאול שאלות או לשלוח נושאים שהייתם רוצים לשמוע במגזין, תשלחו לי. מוזמנים לדרג בפודקאסט בכל הערוצים ואפליקציות את מקשקש, שעוד מעצבים ומהירים יחשפו. זהו, תודה רבה לעודד, ונתראה שבוע הבא. ביי ביי.